נמצאים בפרק, אם אני לא טועה, פרק כ"ו, כן, כן, פרק כ"ו. פרק כ"ו, פסוק ט"ו, ועשית את הקרשים למשכן, עצי שיטים עומדים. כלומר, יש במשכן שלושה סוגי תכנים. יש כלים, שהם התוכן העיקרי. יש קרשים, ויש יריעות. זה שני הדברים האלה הם מסגרת. יש דברים שהם קשים, ויש דברים שהם רכים. כלומר, בכל המסגרת צריכה לספק שני ממדים, הקושי והארוך, וזה היסוד של החיים. מה שרק רך או רק קשה, לא יכול להחזיק מעמד. צריך גם רך וגם קשה. למשל, גם בגוף יש עצמות ויש בשר. העצמות נותנות מבנה, הבשר נותן חיות. כך גם במשכן יש קרשים ויש יריעות. כך גם באדם יש יסוד שכלי ויסוד רגשי. יסוד זכרי ויסוד נשי, נקבי. וזה בעצם מה שנמצא במסגרת של כלי הקודש. כלי הקודש הם כוחות הנפש עצמם, ועל גבי כוחות הנפש האלה יש חלות של השכינה. 10 אמות אורך הקרש, ואמה וחצי אמה רוחב הקרש האחד, שתי ידות לקרש האחד משולבות אישה אל אחותה, כן תעשה לכל קרשי המשכן. שאלה מציקה. אם הקרש הוא באורך של 10 אמות וברוחב של אמה וחצי, מה האובי שלו? מה? אמה וחצי? לא כתוב, נכון? אז כמה היה אבי? רש"י מביא בשם ברייתא דמלאכת המשכן שאובי הקרש היה אמה. היה צריך לציין את זה, נכון? לא, תאר לעצמך שהדבר הזה הוא קרש. יש לו אורך, יש לו רוחב, יש לו אובי, נכון? אז אני שאלתי מה היה האובי של הקרש, זה הכל. רוחב כתוב אמה וחצי, אובי, אה? עצי שיטים יש להם עובי מסוים, קבוע, למה? על סמך מה? כן? כן, לא ברור לי. מה היה העובי של הקרש? אולי זה לא עקרוני. אז למה רש"י כותב אמה? אגב, רש"י יש לו הוכחה. כי אם אנחנו עושים חשבון של הזווית, של הפגיעה בקיר הארוך, בקיר הצר של קודש הקודשים, מוכרחים להניח שיש, שהקיר הקצר מכוסה על ידי על ידי הקיר הניצב לו, ומאחר ויש שם 8 קרשים, סך הכל כמה אמות זה יוצא? מה הרוחב של הקרש? אז 8 כפול 1.5 זה יוצא כמה? 12, נכון? והחלק הפנימי של קודש הקודשים היה 10 אמות, זה היה רוחב הפרוכת. מסקנה, יש אמה מפה, אמה משם. אם נאמר שהרוחב של הקרש הוא דיקט, אז יש בליטה של אמה מפה ואמה מפה. ועל יסוד זה, אם כן אומר רש"י, שהאובי של הקרשים היה אמה. בסדר? יש פה כמה שאלות שעולות מזה. אם זה נכון שהקרשים היו באובי אמה, רק שנייה.
שקט, יש פה שיעור.
יש פה שיעור. אם כן, יש פה כמה שאלות שעולות. אם באמת הרוחב של הקרש היה אמה, אז למה זה לא צויין בתורה? זה עובי משמעותי. אבל אם אנחנו מגיעים קצת יותר לעומק, יוצא שבהנחה שהמשקל הסגולי של עץ בערך דומה למשקל של מים, יוצא שכל קרש היה במשקל טון וחצי. כל קרש היה במשקל טון וחצי. תניחו את זה בבקשה בשתי עגלות של בני מררי. איזו עגלה בעולם יכולה להחזיק מעמד בלי לקרוס? אם מדובר שם על 60 קרשים. אז נגיד 30 קרשים פה, 30 קרשים שם. זאת אומרת 45 טון על עגלה אחת, הנסחבת על ידי ארבעה בקרים. אלא אם כן תאמר שזה בנס. כן? שלא לדבר על זה שבתנאי המדבר, לך תדע, אפשר להתקדם. אז חזל אומרים שהמדבר היה מתיישר, עוד נס. כן? באמת לא מסתדר. יותר פשוט לומר, שהאובי של הקרשים היה אובי של דיקט. ולכן הוא לא צויין בתורה. כי כפי שאמרת, הוא לא חשוב. ואז אפשר להבין איך העגלות יכלו לסחוב את את הקרשים. עוד קושי נוסף. דיקט. דיקט זה כינוי לעץ מאוד דק. זה ששמים מאחורי הארונות. כן, כזה דק. כן, יש עוד קושי נוסף. אם אנחנו נניח שבאמת הקרשים היו באובי של אמה אחת, ולכל קרש וקרש יש שני עדנים, וכל עדן היה באורך של שלושת רבעי אמה, באובי אמה, והיה עשוי מכסף, ועשוי מכיכר כסף. נכון? יוצא שהגודל של העדנים לא יתאים למשקל הסגולי של הכסף. נגיד ככה באופן קיצוני, זה אומר שהמשקל של הכסף היה קל פי 18 מן המשקל של הכסף בנימינו. מבחינת המשקל הסגולי. דבר שאיננו סביר כלל וכלל. אלא אם כן אומר שהיה חלול, ואז היו ממלאים את העדנים בחול, כדי שהם יהיו מספיק כבדים כדי להחזיק את הקרשים. אבל זה באמת חידוש גדול, לומר שמדובר בעדנים חלולים. יותר פשוט לומר שהקרשים היו בעובי של 1 חלקי 18 באמה. ואז יוצא סנטימטר או משהו כזה. בסדר? זאת אומרת ש... וכך, עכשיו תגידו לי, מאיפה אתה לוקח את הדברים האלה? מה התשובה? רבי אברהם בן עזרא אומר את זה. רבי אברהם בן עזרא סובר באמת שהקרשים לא היה להם עובי משמעותי, ולכן זה לא הובא בתורה. פה תשאל השאלה, אבל מה נעשה עם ההוכחה של רש"י? שבאמת יש אמה בליטה של אמה. תשובה, אז מה? אז יש בליטה של אמה, מה קרה? לא חייב להיות שהקיר ייגמר בדיוק בזווית. אדרבה, זה מחזיק יותר טוב כאשר הקיר שעליו נתמך הקיר האחד קצת בולט. אהה, אז למה חזל אמרו שהיה אמה? כי הכתוב נותן מקום לחשוב שאכן הייתה אמה. מזה אנחנו לומדים דבר חשוב. שיש האובי של הקרשים כפי שהתורה רוצה שנחשוב שהיה, והאובי של הקרשים כפי שהוא היה באמת. ושני הדברים נדרשים. האחד מצד המהות של של המשכן, שמצריך קרשים בעובי של אמה, כי אמה זה הגודל של הקודש, אפשר לומר, והמציאות כדי שאפשר לסחוב את הקרשים, הקרשים היו בעובי דיקט, ולכן התורה גם לא פרטה את העובי של הקרשים. בסדר? שאלה דומה מצאנו לגבי צורה של הקרשים. מחלוקת תנאים יש בין רבי יהודה לרבי נחמיה, אם הקרשים היו עשויים משני, כמו מלבן, עולה, כמו קופסה כזאת ישרה, או שזה היה רחב למטה וצר למעלה. שפיץ כזה. באובי. זאת אומרת שבאובי יש אחד שאומר שזה היה ככה, ויש אחד שאומר שזה היה ככה. השאלה, מי צודק במציאות? כי במציאות לא יכול להיות שהיה גם זה וגם זה. יש לנו כלל אלו ואלו דברי אלוהים חיים. אבל כאן זה קצת קשה לומר אלו ואלו דברי אלוהים חיים. כי היה או ככה או ככה. מה התשובה? כלומר, זה בכלל לא משנה. כלומר, ממילים אחרות, אומר רבי יצחק הוטנר, בעל הפחד יצחק, שהתורה נתנה מקום לשתי הפרשנויות, כי לשתי הפרשנויות יש ערך. אף על פי שבמציאות היה רק אחד. כך שנה, מה? לפי רבי יהודה במציאות היה ככה, לפי רבי נחמיה במציאות היה ככה. או להפך. בסדר? טוב. פסוק י' ז' שתי, מה?
מה המשמעות של האמה אחת,
הגודת
לאמה אחת
של התורה, שנבין אותו? האמה זה מידה שלמה. האמה זה מידה שלמה. לכן חייב להיות שכל דבר במשכן יהיה שלם, לפחות שיראה על פי הפסוקים שצריך להיות אמה. נכון, נכון, נכון. זה מבנה שלם. במציאות היה מה שאפשר. כן, זה עיקרון שאנחנו מוצאים אותו הרבה פעמים, שיש הבדל בין מה שראוי לבין מה שבמציאות. כן.
אמה וחצי זה לא שלם.
אמה וחצי זה לא שלם, נכון. כי זה ההזדקקות של הקרש האחד לקרש השני. אז דווקא הדבר שהוא מזדקק אחד לשני, חייב שיהיו לו מידות לא שלמות. כמו שמצאנו לגבי ארון הברית, שמידותיו עם חצאים, מה שאין כן המידות של השולחן, שזה אמות שלמות. בגלל שהתורה שנמצאת בארון הברית היא תורה חסרה מצד העולם והיא דורשת את השלמתה לידי הדיבור, מה שאין כן השולחן שהוא שולחן שלם, שהוא מציין את העושר, ולעושר אין חצאים. אז גם בקרשים, כיוון שקרש אחד מזדקק לשני, לכן צריך להיות אמה וחצי האמה. מה שאין כן האובי, שהוא לא ההזדקקות של האחד לשני, ולכן שמה זה אמה שלמה. בסדר? פסוק י' ז' שתי ידות לקרש האחד משולבות אישה אל אחותה, כן תעשה לכל קרשי המשכן, ועשית את הקרשים למשכן 20 קרש לפעת נגבה תמנה, ו-40 בדני חסף, תעשה תחת 20 הקרש, שני אדנים תחת הקרש האחד לשתי ידותיו, ושני אדנים תחת הקרש האחד לשתי ידותיו, ולצלע המשכן השני תפת צפון 20 קרש, ו-40 בדני כסף, שני אדנים תחת הקרש האחד, ושני אדנים תחת הקרש האחד. האחד הולך כדי המשכן ימה, תעשה 6 קרשים, ושני קרשים תעשה למקוצאות המשכן בירחתיים, ויהיו תואמים מלמטה, ויחדיו יהיו תאמים על ראשו אל הטבעת האחד, כן יהיו שניהם לשני המקצועות יהיו, והיו 8 קרשים, ועדניהם כסף, 16 אדנים, שני אדנים תחת הקרש האחד, ושני אדנים תחת הקרש האחד. זאת אומרת, סך הכל, מדובר על כמה אדנים? 100. 100 אדנים, סך הכל, מספר שלם, מה זה עדן? עדן זה דבר שמחזיק למטה. עכשיו, בשמותיו של הקדוש ברוך הוא, שמעתם על שם דומה לזה? שם אדנות, א' ד' נ' י'. כלומר, המשכן הוא גילוי מקום השכינה, השכינה היא מתגלה בשם הוויה, אבל מבוטאת בשם אדנות. לכן החלק התחתון של המשכן מחוזק על ידי האדנים, פשוט מאוד. והיו 8, איפה אנחנו? ועשית בריחים. עצי שיטים, 5 לקרשי צלע המשכן האחד, ו5 בריחים לקרשי צלע המשכן השנית, ו5 בריחים לקרשי צלע המשכן לרחתיים ימה. זה אני מבין. כן, 5 ו5. אבל יש משהו שלא ברור. והבריח התיכון בתוך הקרשים מבריח מן הקצה אל הקצה. איך זה יכול להיות? הרי כדי שיבריח מן הקצה אל הקצה, צריך, הרי המשכן עשוי מ3 קירות. אם אתם מכניסים בריח בתוך הקרשים, והוא עושה ככה, אחר כך הוא פונה לזווית אחת ועוד זווית. זה צריך להיות בריח מאוד מיוחד. שלושה, אבל כתוב הבריח. לא כתוב 3. הבריח התיכון בתוך הקרשים מבריח מן הקצה אל הקצה. אם כן, צריך להיות בריח מתעקם.
זה חלק
על כל קיר. זו החלטה שלך, לא כתוב ככה. כלומר, אם אני מבין, מה אתה אומר? זה חבל, בריח הוא חבל. חבל עווה. זה בריח? כתוב עצי שיטים. כתוב עצי שיטים. זה עץ? זה עץ. כן? קצת קשה. כלומר, אז זה בריח גומי כזה. עץ כזה רך. כן? מה?
שני זוויות אפשר, מזווית 90 מעלות אחד לשני אפשר.
אז הוא כבר, איך אתה עושה את זה?
אולי אפשר שזה יעבור דרכו. כלומר, בריח אחד מצד אחד, ואז יש בו חור, ואז
מה 90
מעלות אליו, זה מכניס
בצד השני. אז זאת אומרת שחיברו בריחים, אבל לא כתוב ככה, נכון? כלומר, משמע אם כן שזה בריח מאוד מעניין בגודל של 70, מה?
30.
של 70 אמות בערך, נכון? משהו כזה. הרי זה 30 אמה צד אחד, 30 אמה צד אחד, זה כבר 60. ועוד 10 לקודש הקודשים יוצא 30, 10, 30, זה יוצא 70 אמה, אורך הקרש. ראיתם פעם קרש, כלומר, בריח, מות כזה של 35 מטר אורך? צריך למצוא עץ, משהו, משהו. כן? אוקיי, כן, זה 30, בסדר. אבל לא משנה, אבל זה, הוא ענק. אז איך זה יכול להיות? אלא זה נס. מה?
כתוב, עצים, לא עץ. יכול להיות שהבריח היה מורכב מכמה עצים.
לא אכפת לי שהבריח, אז זה מה, הבריח מורכב מכמה עצים, פתרת לנו את הבעיה. למרות שזה צריך להיות חזק. יותר טוב לקחת דבר שלא מורכב מכמה עצים. אבל בכל מקרה, איך הוא מתעקם? לכן, חז"ל אומרים, זה היה נס. איך יכול להיות? מדוע פתאום יש נס? למה בבריחים האחרים אין נס ופה יש נס? מה פירוש המילה תוך? תוך זה אמצע. כל דבר שהוא באמצע, אומר המהר"ל, שם זה האלוהי. כל דבר שבצדדים הוא טבעי, ומה שבאמצע הוא ניסי. לכן הבריח התיכון בתוך הקרשים הוא חייב להיות ניסי. בסדר? בהנחה שהוא נכנס באובי של הקרשים. זה בהנחה שהקרשים הם באובי של אמה. אבל אם אנחנו רואים שהקרשים הם באובי של דיקט, אז מה זה בתוך? לא בפנים, אלא באמצע. כלומר, באורך של הקרש, בדיוק באמצע, דיינו בגובה של 5 אמות, יש שם קרש שמסתובב, אבל הוא בחוץ. אם הוא בחוץ, הרבה יותר קל לעשות אותו. מובן? מה שמחזק את הדעה של רבי... מה?
בניגוד למה?
בניגוד לחמישה בריחים האחרים, שהם קצרים.
שהם קצרים, זאת אומרת, אתם לכל צלע יש בריח משלה.
כן, יש בריחים. לא, לא, יש כמה בריחים. כן, שכל אחד עושה חצי מהאורך של הקיר. בסדר? נכון. מה? בסדר, אבל התורה רוצה שאתה תבין שיש פה נס, וזה חשוב שאתה תבין שיש פה נס, כדי שתבין את דברי המהר"ל, שיסבו לך שהאמצע הוא האלוהי. ככה, מה, בסריגה? אין קץ לדמיון, תשמע, אני מעלה שאלה, זה מעורר פה שאלות. ואת הקרשים תצפה זהב, ואת הבריחים תעשה זהב. בתים לבריחים, בציפית את הבריחים זהב, הכמותה את המשכן כמשפטו אשר הוראת בהר. כלומר, יש משכן אידי, דיברנו על זה, והמשכן המעשי הוא השתקפות של המשכן האידי. ועשית פרוכת, תחלת וארגמן. אגב, הזהב היה נראה אם כן, מבחוץ, לא מבפנים. זאת אומרת, הקרשים היו עשויים מעץ. במגע בין קרש לקרש, מן הסתם אין זהב, כי אם לא זה מגדיל את אורך הקיר. אלא הזהב הוא מהצד הנראה. אותו דבר היה במקדש. במקדש, בירושלים, היו דלתות ענקיות, עשויות מעצי ארזים, היו מצופות זהב מהצד הגלוי, אך לא מהצד של הפתיחה. זאת אומרת, כשהיו פותחים את הדלתות, אז הצד שאיננו מכוסה בזהב לא היה נראה. זאת אומרת, הזהב הוא לפי הצרכים של האדם הרואה, לא מהותי. זה גם כדי להגן על העץ, אבל אז למה מהצד שלא רואים אתה לא שם? כי לא צריך שם. כי שם אין שמש. בסדר, אז איפה שיהיה דבר גלוי, זה הכוונה. מה? בקודש הקודשים היה זהב. למה? למה? אז הוא קודם כל רואה 4 פעמים ביום אחד. ביום הכיפורים הוא נכנס 4 פעמים. נו, זה לא מספיק לך פעם אחת. נכון, אבל אחד רע. מה? ברגלים, אין, 3 פעמים בשלמים. מה אכפת לך שרק פעם אחת? אחד רע, מספיק. לא צריך יותר מדי. לא מבין את הקושיה בכלל. ועשית פרוכת, יחלת וארגמן, ותולעת שני ושש מוזר, מעשיר חושב, יעשה אותה קרובים, ונתת אותה על 4 עמודי שיטים, מצופים זהב, אביהם זהב, על 4 עדני חסף. הקרובים, מה זה הקרובים האלה שהיו על הפרוכת? זה לא הקרובים של הכפורת. הקרובים של הכפורת זה 2 פסלים קטנים כאלה מזהב, חמודים, מחובקים זה בזה. ומה עם הקרובים של הפרוכת? זה הריגה, זה מצויר כזה, כן? זה כמו כיפה סרוגה כזה. היו עושים קרובים, ומה, איך היו נראים הקרובים האלה? גם כן איזה יצורים כאלה עם כנפיים, נכון? חמודים כאלה. וגם הם שם ביטאו באופן הציור, לפי חז"ל הם ביטאו אהבה. ודברים שהם לא צנועים בעולמנו אנו, בתוך הקודש פנימה זה צנוע, זה בסדר. כי בתוך קודש הקודשים, או נגיד בקודש, אתה נמצא במדרגת אדם הראשון בגן עדן. איפה שאתה במדרגת אדם הראשון בגן עדן, אין צורך בצניעות, הכל קדוש שם. ונתת אותה על 4 עמודי שיטים, מצופים זהב, אביהם זהב, על 4 עדני חסף, ונתת את הפרוכת תחת הקרסים, ובית השמיים בית לפרוכת, את ארון העדות, והבדילה. הפרוכת לכם בין הקודש ובין קודש הקודשים. כלומר, בתוך נפש האדם חייב להיות שתהיה הבחנה בין מקום ההתגלות לבין מקום החוכמה. אף על פי שזה חוכמה וזה חוכמה, אבל יש הרי הבדל בין חוכמה, כפי שאומר רבי יהודה הלוי, המחוזקת על ידי העניין האלוהי, לבין החוכמה של האדם באשר הוא אדם. כן.
מה זה עשית אותה קרובים? זאת אומרת, ועשית עליה קרובים או משהו?
לא כתוב ועשית אותה קרובים.
יעשה אותה קרובים,
זה נכון. יעשה אותה באופן שיש קרובים בילט אין. זה לא שעל גבי זה אתה רוקם קרובים, אלא ההריגה עצמה היא הריגה של קרובים. הוא עושה אותה קרובים. למשל, הכיפה שלך יש עליה דוגמה? מה, בהתחלה זה היה לבן ואחר כך רקמו על זה? לא, אלא זה עשוי מבפנים, נכון? זה בילט אין. זה מה שיקרה, יעשה אותה קרובים, לא שהוא רוקם על גבי זה קרובים, או מדביק קרובים. בסדר? לא כמו הפרוכת של ימינו, שאתה לוקח בעד ועל גבי זה אתה רוקם. לא, אלא זה חלק מהמבנה העצמי של ההריגה. כן. איפה אני יודע? דבר אחד אני יודע, זה לגבי מלאכת כושר. כן, יש בגמרא, במסכת שבת, דיון לגבי, בכלל יש דיונים לגבי כל ה-39 מלאכות. הרי 39 מלאכות האסורות בשבת נלמדו מן המשכן. ואז שואלים על כל דבר איפה הוא היה במשכן. ואז שואלים איפה הייתה מלאכת הקשירה במקדש, במשכן. אז יש כל מיני תיאור, יש כל מיני דעות, הגמרא דוחה את כל הדעות, בסוף היא מגיעה למסקנה שהייתה קשירה בפרוכת של קודש הקודשים. שאם הייתה תולעת, אוכלת חוט אחד, נגיד תולעת בא ואכלה את החוט של קודש הקודש של הפרוכת, אז צריך לקשור את 2 חלקי החוט כדי שזה יחזיק, נכון? מה לומדים מזה? שאפילו בקודש הקודשים יש תולעים שאוכלים את החוט. זאת אומרת שבתוך המעמקי הנפש פנימה בחלקים היותר טהורים יש עדיין אחיזה תולעתית כלשהי לקלקול. משהו יכול להתקלקל שם ולכן צריך מלאכת כושר. נכון. נכון. הנשמה היא נשארת טהורה. אבל, אף על פי שהיא טהורה, היא עושה גם שטויות, מצד מעורבותה בתוך החלקים היותר נמוכים. כן, זה כמו שהפרה היא, היא ממש, היא בסדר, נכון? זה העגל שרעב. כן, אבל זה שהעגל לא יונק, או יונק לא כמו שצריך, זה יוצר דלקת בעתינים, ואז העתינים פועלים רטרואקטיבית על הפרה. בסדר? אז ככה נשמה, היא כמו פרה טובה, עם עתינים שמתקלקלים לפעמים קצת. השיעור לעילוי נשמת שמעון חיים בן שרה. איפה היינו? ונתת, וזה גם בספר נפש החיים, אתה רואה שיש קלקול בנפש, יש קלקול ברוח, ויש לפעמים קלקול בנשמה. לא בנשמה עצמה, אלא בתחתית הנשמה. תחתית הנשמה זה מתקלקל. ונתת את הכפורת על ארון העדות בקודש הקודשים, ושמת את השולחן, ונתת את הכפורת על ארון העדות בקודש הקודשים. זו הפעולה האחרונה, אבל זה מעניין. מתי נותנים את הכפורת? אחרי ששמת כבר את הפרוכת. מאוד מוזר, לא? אני לא הייתי עושה ככה, הייתי מכניס את הארון, על גבי זה את הכפורת, ואחר כך שם את הפרוכת. אבל לא כך כתוב בתורה. קודם כל שמים את הארון, אחרי זה הפרוכת, אחר כך מכניסים את הכפורת. איך אפשר להכניס את הכפורת? הפרוכת מפריעה. אז מזיזים. אז למה שמת בכלל? קודם כל תשים את הכפורת, ואז תשים את הכיסוי הזה. בשביל מה צריך להזיז את הווילון? יפה. כלומר, אי אפשר שהמצב המושלם הזה, שבו הכפורת נמצאת על הארון, יגלוי לכל. אז אף על פי שטכנית אין ברירה אלא להזיז את הווילון, אבל שתהיה הבחנה עקרונית. בדיוק. ושמת, עכשיו פה פסוק למדה הוא פסוק מאוד מוזר. בואו נקרא אותו, תראו שמשהו לא ברור כאן. ושמת את השולחן מחוץ לפרוכת. אז איפה שמים את השולחן? מאיזה צד? איפה זה כתוב? בוא תקרא, כדי לדעת מה שהתורה אומרת צריך לקרוא בתורה. בוא נקרא עוד פעם. הווה לא נתייאש. עופר. בוא, הווה לא נתייאש. ושמת... כן, אתה, סליחה. מה, לא דיברת? לא, אבל אני קורא לך, שתשים לב. כן? אמרת מצד ימין. מי אמר צד ימין? אז אתה אמרת צד ימין. לא שמתי לב. אז בקיצור, אתה אומר שהשולחן צריך להיות מצד ימין. ואני שואל אותך, מניין לך זאת? בוא נקרא. כדי לדעת מה שהתורה אומרת, צריך לקרוא בתורה. ושמת את השולחן מחוץ לפרוכת. איפה? אם הייתי אומר לך, תשים את השולחן מחוץ לפרוכת, איפה היית שם אותו? באמצע. נכון? הגיוני, לא? ואת המנורה, נוכח השולחן. על צלע המשכן, תימנה. איפה זה תימנה? מצד שמאל. נכון? והשולחן תיתן על צלע צפון, מצד ימין. מה קרה פה? בהתחלה מכניסים את השולחן, בלי המנורה. אז איפה שמים אותו? באמצע. אחר כך שמים את המנורה מצד שמאל. אז השולחן זז ימינה. מה זה המשחקים האלה? כן? פשוט מאוד. כל זמן שיש השולחן בלבד, השולחן קדוש. בקדושה מרכזית. ברגע שאתה מכניס מרכיב נוסף לתוך הקודש, אז הם מתחלקים ביניהם. כך לגבי עולם הערכים בכלל. אם אתה מגן על ערך אחד, אז הערך שאתה מגן עליו צריך להיות מרכזי. אם אתה מגן על שני ערכים, אז הם מתחלקים בשטח של המלחמה שלך. כן.
אבל
אין
דבר כזה במציאות רק שולחן.
למה? ודאי שבמציאות היה כזה דבר רק שולחן. בהתחלה?
המציאות שלנו,
זה
רק פרנסה.
ודאי שיש בהתחלה רק פרנסה. למשל, התינוק, הדבר היחיד שמעניין אותו זה פרנסה. בהתחלה יש לו רק שולחן. עדיין אין לו מנורה. אז הוא במרכז העניינים. אל תגיד לתינוק, תשמע, צריך קצת להיות אידיאליסטי, תיתן קצת מהחלב שלך לאח שלך, אולי קצת תלמד תורה לפני שאתה יונק. לא. תברר. אז הוא במרכז ה... מרכז החיים שלו זה השולחן. אחר כך אתה מכניס את החוכמה, אז החוכמה, אז הכלכלה יוצאת אל הצד. אז זה כלל גדול בהנהגה בכלל. כן? שאם יש ערך, אז יש ערך. טוב. כן.
אני
לומדים מזה שאנחנו צריכים להיות באמצע ולאזן ביניהם?
מי צריך להיות באמצע?
האדם.
האדם הוא צריך להיות באמצע, נכון. הוא צריך גם שולחן וגם מנורה, גם כלכלה וגם חוכמה. לפי זה איזון ביניהם. כן? זה אומר שזה יש הכפלה של הכוח. ישבנו בארץ ישראל, כן? לא במדבר, מדבר מקום של צמצום. ארץ ישראל מרחיבה את כל הכלים, גם את כלי החוכמה, אווירת ארץ ישראל מחכים, וגם את הכלכלה. היו פחות שולחנות ממנורות, אני לא זוכר. אני אבדוק. בספר מלאכים, תסתכלו שם, הכל כתוב. ועשית מסך לפתח האוהל, תכלת וארגמן ותולעת שני ושש מוזר מעשה רוקם. נשאלת השאלה, חוץ מהמנורה והשולחן, היה עוד משהו? מה התשובה? לא, נכון. מה עם מזבח הזהב? לא בפרשה הזאת. אנחנו במקדש של משה. ועשית למסך חמישה עמודי שיטים וציפית אותם זהב, והם זהב, ויצקת להם חמישה אדני נחושת. עד כאן העולם הפנימי. מכאן ואילך אנחנו עוברים אל החצר. החצר זה העולם של המעשים. עולם המעשים גם הוא, כל מעשיך יהיו לשם שמיים. זאת אומרת שכל מעשיך צריכים לעלות כקורבן כלפי מעלה. יוצא לפי זה שחייך הם חיי מזבח. נכון? יש שיר כזה, בלבבי משכן אבנה. כן? ובמשכן מזבח אשים. כלומר גם, או נגיד את זה במילה יותר פשוטה, כל מעשיך יהיו לשם שמיים. לא זוכר. ועשית את המזבח, זכרתי פעם, פעם ידעתי אבל שכחתי. ועשית מה? הרב יצחק קוטנר, נכון, 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 אני חושב, כן, כן, אתה צודק. ועשית את המזבח עצי שיטים, חמש אמות אורך וחמש אמות רוחב, רבוע יהיה המזבח, ושלוש אמות קומתו. אז יוצא רגע, רגע, מזבח מאוד מעניין. חמש אמות זה בערך כמה? שני מטר וחצי, קצת פחות אפילו. פחות משני מטר וחצי. הגובה כמה? שלוש אמות, זה בערך? מה? מטר וחצי, נכון? מטר וחצי גובה, זאת אומרת שהמזבח מגיע לפה. זה קטן. איך זה יכול להיות? מזבח כזה נמוך? אז זאת אומרת שהכהן היה עומד בצד של המזבח והוא רואה מלמעלה. כן, סתם כהנים, מן הסתם הם לא כאלה ננסים. אז הם רואים את המזבח מלמעלה. איך זה יכול להיות? טוב, אין שום מניעה שהמזבח יעמוד על גבי תל. הרי כתוב, מזבח אדמה תעשה לי. אז אם יש מזבח אדמה, ועל גבי זה יש מזבח אבנים, זה יכול להיות הפשט. ואז יוצא שיש איזושהי תלולית, ועל גבי התלולית הזאת עמד המזבח. ואז זה קצת יותר גבוה. חזל לא אומרים ככה, הם אומרים שהשלוש עמות קומתו זה מקרקוב המזבח ומעלה. אבל יש עוד אותו שיעור כלפי מטה, ואז יוצא שהמזבח באמת קצת יותר גבוה, בערך בגובה הזה, זה כבר יותר מתאים למזבח. בכל מקרה את צריך כבש. איך אתה מעלה את האיברים? זה, זה מה, זה כבד קצת, לא, צריך להיות מכובד, מה זה? כן.
התורה נתנה פה לחשוב שמשה הוא מעל המזבח?
כן, בדיוק. משה הוא מעל המזבח.
למה המזבח הוא גם
ממידות
לא שלמות?
המזבח הוא ממידות שלמות. איפה החצאים פה? מדובר באמות. כן, מה שחשוב במזבח זה שהוא יהיה רבוע. מה? לא מבין. אם הוא חמש אמות אורך וחמש אמות רוחב, אז ברור שהוא רבוע, לא? או שיכול להיות שהיה מאוין. יכולת גם לעשות מזבח מאוין. אז לא, הוא צריך להיות רבוע. כלומר, בזוויות ישרות. מה אתה אומר?
רשום אמות, אולי, לא יודעת. אני חושב שאולי
למה אתה חושב ש... קודם כל לא הבנתי איפה ראית שרשום ושרושמים. כי אתה ראית את הכתב יד של משה רבנו? לא, אז איך אתה יודע מה היה רשום? פסוק ח'. כן, אבל אני לא רואה שזה רשום. אתה זכית לראות את הכתב יד של משה עצמו? הוא מתכוון כתוב. מה, אתה רוצה להגיד שהוא דיבר בעברית של השכונה? לא, בעברית אומרים כתוב. בסדר, אז אתה מתכוון שכתוב. עכשיו אני שואל אותך, למה אתה חושב שהעמות שונות? סברה. כתוב פעם עמה, פעם אחרת כתוב עמה. סברה היא שזה לא אותה עמה. לא הצלחתי להבין.
יכול להכפיל את השלוש ואת הארבע במדידה אחרת, עדיין היא, אתה תקרא לה, ל... לא יודע, יכול להיות שאולי אמה פה מתכוונת ל...
לאמה גדולה יותר. אתה צריך להביא הוכחות למה שאתה אומר. כל זמן שלא הובאו הוכחות, אנחנו לא מקבלים את זה. בסדר? טוב, מה שמעניין אותי, למה המזבח צריך להיות רבוע? למה זה כזה חשוב, הריבוע של המזבח? הרי כל השאר גם כן מרובע, לא? כלומר, קודש הקודשים רבוע, והקירות ישרים. אז למה צריך שזה יהיה, פה ההדגשה של התורה, שהוא צריך להיות רבוע? מה הוא יכול להיות? מה חוץ מרבוע, מה הוא יכול להיות? עגול. כן, כלומר, יש לכם שני סוגי צורות בעולם, או צורות מעוגלות, או צורות מיושרות, נכון? צורה מעוגלת היא צורה ללא היררכיה. ללא היררכיה. היררכיה הכוונה שיש הדרגה. כן? זה היררכיה. ויש לעומת זה צורות מיושרות שהן ערכיות. יש עליון ויש תחתון. זה עולם של ערכים. אז העולם של המזבח הוא השיא של ההכרה המוסרית. ולכן הוא חייב להיות רבוע. מה שאין כן מה שעגול ששייך אל קדושת הטבע, ושם אנחנו לא פוגשים את המוסר. יש סכנה במזבח, לטעות, לתת למזבח ערך פגני חס וחלילה, ולכן התורה מדגישה שזה צריך להיות רבוע.
יש מקום
לצבע? לצבע. איפה כתוב נחושת? זה בפסוק ב'. עוד לא קראנו את פסוק ב'. אנחנו בפסוק א'. טוב. ועשית קרנותיו על ארבע פינותיו, ממנו תהיינה קרנותיו, וציפית אותו נחושת. מה אתה שואל?
יש משמעות לנחושת?
ודאי שיש משמעות לנחושת. הנחושת זה צבע מאוד מעניין. איזה צבע יש לנחושת? דומה לזהב, דומה לחום. תחליטו איזה סוג נחושת. יש כמה סוגי נחושת. מה? יש נחושת ממש צהובה. יש נחושת ממש אדומה, ויש דברים באמצע, נכון?
בהתחלה דיברנו על נחושת אדומה, ואז כשאמרנו שיש אדום ותכלת ולבן.
איפה דיברנו על זה?
בהתחלה, כשמשל לתמות העולם, אמרנו שהנחושת
שם
היא אדומה?
לא זו שאמרנו את זה, אבל אם אתה אומר... מה? כן, דיברנו... זה אני זוכר לגבי הצבעים של הצמר, אבל לא... כן, אבל הנחושת, סתם נחושת, היא בדרך כלל... אדומה. כלומר, אם נדייק, כתומה. זה צבע כתום. צבע כתום. זה משהו שהוא בא באופן בסיסי, הוא אמור לאחד את המידות. יש בו גם לבן וגם אדום, ביחד יוצא משהו, משהו באמצע. כתום. כן. כי צריך משהו שמאחד. המעשה הוא צריך להיות מאוחד. זה כמו שלמשל, בהנחת תפילין. בתפילין של ראש, בעולם המחשבות, יש לנו ארבעה בתים. אפשר לחשוב ככה, לחשוב ככה, לחשוב ככה, לחשוב ככה. מחשבות זה מחובר, זה נפרד. אבל במעשה יש רק בית אחד. למעשה אתה צריך לשים את הכל באקט אחד. וזה הצבע של המעשים, הוא הצבע של... זה המתכת הנקראת נחושת. שהיא קרובה יותר אל הטבע, כי הנחש כידוע, מה שהתורה קוראת לו נחש, זהו השכל הטבעי. כן? מה אתה אומר?
למה
איחוד
דווקא בין אדום ללבן?
אז הקצוות. מה יש לך בעולם? או לבן או אדום. זה הקצוות. כן.
השאלה שלי מקודם, אני...
גם אתה רוצה להגיד שחור, נכון? הגמרא אומרת, שחור זה אדום. כן, אדום של הקה. מה אתה אומר?
כל הפרשה בעצם, הוא אומר עמה, הוא לא אומר עמות, המקום היחיד שהוא אומר עמות. לא
אומר שפה עמות. לא הבנתי. פה כתוב עמות, ולפני כן כתוב עמה. כל הפרשה? מה זה עמתיים אורכו? מה זה עמתיים אורכו לגבי השולחן? עמתיים. אז מה? זה בשבילך הוכחה שזה עמה אחרת. לא השתכנעתי, אבל אם תשכנע, אם תביא הוכחות טובות, נקבל, אנחנו לא נגד הוכחות. טוב. מה? לא, לא ידוע לי, אבל בסדר. ועשית, מה? ועשית קרנותיו על ארבע פינותיו, ממנו תהיינה קרנותיו, וציפית אותו נחושה. בשביל מה צריך קרניים למזבח? מה?
מה זה הקפילות הזאת? ממנו תהיינה קרנותיו, אז מאיפה? זה ברור שממנו.
ממנו? לא. יכול להיות שאתה לוקח קרן, מדביק אותה.
ממנו זה שממש מובנה
בעד אלוקאי. שזה בא ממיתו, כלומר שעשו את זה ביחד. כן? כשעושים את המזבח, עושים אותו, מראש מכינים את התבנית של הקרנות. אני חשבתי שאתה שואל משהו אחר. אני הייתי כותב, ממנו תהיינה. המילה קרנותיו, חשבתי שעל זה אתה שואל, שזה מיותר. מה? מה התשובה? התשובה היא פשוטה, שאם היית, לא רק אתה כותב קרנותיו, היית חושב פינותיו. שפינותיו ממנו תהיינה, לא הקרנותיו. לכן אני צריך להדגיש, ממנו תהיינה, מי? קרנותיו, לא רק פינותיו. למה צריך קרניים למזבח? לתפוס, מה פתאום? מה?
לעזות
את הדם, לזרוק את הדם על קרן המזבח. וציפית אותו נחושת, אבל יוצא דבר, זה דבר מאוד מעניין. איפה עוד מצאנו קרניים? אבל איפה יש עוד קרניים במציאות? כן, לבהמות, בהמות יש להם קרניים. מה הם עושות עם הקרניים האלה? נוגחות. כששור נוגח, איך הקרן נראית? מלאה בדם. כן, זה הציור בעצם. כאילו המזבח מקבל את הדם, אז כאילו הוא נגח. כן, זה ציור כזה. לא יודעת כמה אסתטי, אבל זה מה שזה אומר, כן. כי בכלל אתה יכול לשאול על כל עבודת הקורבנות, מה זה לשפוך את הדם על גבי המזבח? כן, בשביל מה בכלל לשפוך דם? חלק מעבודת הקורבנות זה לקחת את הדם ולזרוק אותו. כן, אתה לוקח דם מהבהמה, שופך על קיר המזבח, ככה הדם, המזבח מושפרץ בדם, וזה חלק מעבודת השם. איך אתה מבין את זה? כן? זה ממש... וגם כשהיו מקריבים קורבן פסח, היו עשרות אלפים של כבשים, כן, תוך זמן קצר ביותר, הכהנים היו מאוד זריזים, המזבח היה כולו אדום. כן? ולא רק זה, אדם היה בכמויות כאלה, שזה היה מגיע עד הקרסוליים של הכהנים. כן? שהיו טובלים בתוך אדם. כן? אלא מה זה אדם?
אדם הנפש.
אדם זה החיים, הנפש. יפה. מה אנחנו מקריבים לשם? את החיים. זה חי באמת, זה רציני. לכן יש הרבה דם. כן, ועשית סירותיו לדשנו, ויעב ומזריקותיו ומזלגותיו ומחתותיו, לכל כליו תעשה נחושת, ועשית לו מחבר. מעשה רשת נחושת, ועשית על הרשת ארבע טבעות נחושת על ארבע קצותיו. ונתת אותה תחת קרקוב המזבח מלמטה, והייתה הרשת עד חצי המזבח. מזה למדנו שהמזבח היה כפול בגובהו. ועשית בדים למזבח, בדי עצי שיטים, וציפת אותם נחושת, ובית בדיו בטבעות, והיו הבדים על שתי צדות המזבח וסט אותו. אז בינתיים אנחנו רואים שהמזבח עשוי לוחות. בעצם, היה אפשר לעשות מזבח מלא. אבל שמת לב, מזבח שעליו שורפים כל כך הרבה קורבנות, הוא עשוי מעץ. מעץ מצופה נחושת, אבל הוא עשוי מעץ. אז צריך לשים הרבה נחושת, כי אם לא תשים הרבה נחושת, יישרף. אז למה בכלל שמת עץ? כדי לתת לו צורה, שהוא לא יתעקם, כי הרי המתכת יש לנו נטייה להתעקם, העץ ישר. ברור? אבל יש פה חידוש, נבוב לוחות תעשה אותו, כאשר הראה אותך בהר כן יעשו. זאת אומרת שהוא היה חלול. הוא היה חלול המזבח. היה חלל בתוכו. היה עשוי מארבע, הוא היה עשוי מארבע לוחות של עץ, מצופים בנחושת, מה?
ארבע קירות
עם גג, ובפנים חלל. מה, ככה מזבח יכול להחזיק מעמד? היו ממלאים אותו באדמה, שנאמר, מזבח אדמה תעשה לי. יוצא לפי זה שהמזבח זה אדמה, על גבי אדמה עץ, על גבי העץ נחושת. ודאי צריך את העץ, כדי לתת צורה. לא, האדמה זה דבר שקצת זז, מה שאין כן העץ זה קשיח. נכון, במיוחד אדמה במדבר, איזה סוג האדמה יש לך עכשיו. כל מיני סוגים, חול וחול, וגם עוד חול. אז לכן צריך משהו שנותן צורה. נשאלת השאלה, מאיפה באה הנחושת? מה? כן, אבל מי הביא את הנחושת הזאת? מה? הפלישתים? איזה פלישתים היו אז? אנשים, המראות של אנשים זה בשביל הכיור. הכיור נעשה ממראות הנשים, שהיו אז מראות נחושת. אבל הנחושת של המזבח, מאיפה היא באה? מהתרומות שלה, אפשר להגיד. וזה אפשרות אחת, אפשרות שנייה. מהשרופים של קורח. כן, בפרשת קורח, אתם רואים שמה שיש אנשים שרוצים להקטיר כתורת, מביאים מחתות, 250 מחתות, והם נשרפים. והקדוש ברוך הוא אומר למשה, לומר לאלעזר הכהן, לקחת את המחתות מתוך השריפה, ולעשות מהם ריקועי פחים ציפוי למזבח. אז מזה אתה לומד, שהנחושת שהייתה על גבי המזבח, מקורה לא בתרומה של העם, אלא במחתות של העם. במחתות של השרופים.
זה אחרי הבניין, זה
ביום
השמיני,
יום השמיני זה נדב ואביהו. הרבה אחרי. אני לא מבין, מניין לך שמעשה קורח ועדתו קרה מאוחר יותר? כן, כן. מניין לך? מי אמר שהייתה עבודה? או מי אמר שהיה משכן? הסקל, כתבתי במאמר על זה, להוכיח שמעשה קורח התרחש בין לוחות ראשונים ללוחות השניים. כלומר, בזמן... לא, כשמשה היה למטה. יש 40 יום שמשה עולה למעלה. אחרי כך יש 40 יום שהוא מבלה למטה, מתפלל על העם. באותו זמן יש לו אוהל מועד שהוא נוטה מחוץ למחנה. ושם זה התרחש הסיפור הזה. ולכן אתה רואה שהרי איך יכול להיות שקורח ועדתו יפקפקו בנבואתו של משה? איך אפשר? הרי הם שמעו בהר סיני, וגם בך יאמינו לעולם, אז איך אפשר יכול להפקפק? הם אומרים, נכון, הקדוש ברוך הוא שמח עליך, אבל שברת את הלוחות שלו. אז זה הזמן לבוא בטענות אל משה. ולכן בעצם הנחושת של המזבח באה מהמעשה הזה, אבל יש לי עוד 5 הוכחות נוספות. אתה יכול לראות את זה במאמר שלי על פרשת קורח באתר שלי. יש אתר, נקרא rafsherki.org, שם יש מאמר שלי לנושא הזה. כן, אז זה הנחושת.
מבחינה מהותית, מה זה אומר לנו שדווקא הנחושת של קורח?
מעלים את כולם. מעלים את כולם. זאת אומרת, הנחושת הזאת למה היא שימשה? כדי להקטיר קטורת. כלומר, זאת מחתה שמיועדת לקודש הקודשים. והיא נותנת ערך למזבח. וכתוב, והיה המזבח קודש קודשים. נכון? זאת אומרת שיש לך שני קודש קודשים במקדש. יש לך אחד פנימי ואחד חיצוני. כך שהשאלה איפה מרכז המקדש, יש לשאלה הזאת תשובה כפולה. יש מרכז למקדש לפני ולפנים, ויש מרכז למקדש במקום העבודה. ומזה אגב, המחלוקת המפורסמת, איך צריך לשים את הספסלים בבית הכנסת. נכון? שיש שמים את הספסלים באופן כזה, שזה שורה אחרי שורה, מול ארון הקודש, שבעצם העתק של קודש הקודשים. כן, כך מנהג האשכנזים. והמנהג של הספרדים ששמים את ה, את ה, את הספסלים מסביב. כי אילו המזבח, שהוא הטבע, הוא המרכז של בית הכנסת. אז יש לך פה שתי שיטות. מה עושים התימנים? הוא יודע שיש בימה אצל התימנים. ודאי שיש. לא יודעים מה, מה עושים התימנים. הם עושים את שניהם. כלומר, יש בשורות, שורות, שורות, וארבעת הקירות, גם כן יש שם הספסלים. כן, זו שיטה מעניינת. כלומר, זה חיבור של שתי השיטות ביחד. כן, מה? להבין שהמסגר זה לא נעשה מהמחפות שלנו. לכן כשעושים ביישוב, התפילה לפי מנהג החזן, צריך כל פעם לפי כל חזן לסדר את הספסלים אחרת. מה אתה אומר?
אני לא נראה שהמסגר, בכל זאת אני חושב שהוא בא ממצרים,
ולא מאותם
50
מקרה, מקום ועדתו. מסודר הרבה אחר, כן, כי זה שייך לספר במדבר. פה לא מובן שום דבר, לא כתוב מאיפה זה בא. או שלכתחילה צריך לבוא מנעם, במציאות זה קרה כך. יש כמה אפשרויות. אז איפה היינו? הסיפור הזה של המזבח החלול מעורר אצלי הרבה מאוד שאלות. מה זה מזבח חלול? כן, כאילו הוא בא לרמוז משהו. כן, מה אתה אומר?
יש גם בתי כנסת ספרדים שמסודרים באותו אופן.
שמסודרים מה?
שמסודרים גם במעגל וגם בשורות קדימה.
כן, אז הם לקחו את זה או מהתימנים או מהמציאות. כן, אני מדבר על המנהג המקורי. המנהג המקורי הוא כפי שתיארתי. עכשיו, לגבי הסיפור הזה של המזבח החלול, אני לא מצליח להבין, למה צריך שמזבח יהיה חלול? כן, כזו נבוב לוחות, תעשה אותו, כאשר ראה אותך בהר, כן יעשו. יש פה שתי מילים שמושכות את תשומת ליבי. המילה נבוב והמילה בהר. נכון? הגמרא במסכת שבת אומרת שהכתב שבלוחות היה נקרא משני הצדדים. נכון? שפשוט האותיות היו חודרות מקצה לקצה, כך שמצד אחד היה כתוב ישר, מצד שני הפוך. והגמרא אומרת כגון נבוב בובן. נבוב בובן. אתה כותב את המילה נבוב, אתה כותב את ההפוך, או אתה כותב את ההפוך יוצא בובן. בובן. זה הפוך של נבוב. אין? רהב, בהר רהב. סרו ורס. מה זה סרו? סרו מהר מן הדרך אשר ציוויתים, נכון? סרו ורס. שואלים התוספות, למה לקח מילים שלא כתובות בלוחות? נכון? אומרים התוספות, אז רשי כותב, תוספות נשארים בקושיה, רשי כותב מילים בעלמה נקת. סתם. סתם. כן? משתכנעים? ייתכן שרשי התכוון לזה? רשי התכוון משהו עמוק מאוד. מה אתה רוצה?
זה לא עובד. אם כתוב אם לוקחים
אז בכלל האות לא נראית הפוכה. גם האות הפוכה, נכון? נכון, נכון. אז בכלל לא עובד, נכון? אז כנראה שהגמרא מתכוונת לרמוז לנו משהו עמוק ביותר, שנצטרך לדון בו בפעם הבאה, ואני חושב שזה לא יהיה בשבוע הבא, אלא בעוד שבועיים, כי יש גזירת אנטיוכוס שאוסרת ללמוד תורה בחנוכה. כל טוב, שלום.